יש מגוון של נושאים הקשורים, נראה כמה נוכל לבדוק. הנושא הראשון מבוסס על מדרש מאוד ידוע. יש כמה מדרשים בפרשת וארא מאוד ידועים, והשפת אמס תופס אותם ומאבד אותם כל שנה. אז הבאתי לכם את המדרש. המדרש זה קצת מפתיע, כי המדרש מבקר שני אנשים, שלמה המלך ומשה רבינו. ומה הביקורת? שנסו לחשוב יותר מדי מה כוונת הקדוש ברוך הוא, והססו וטעו, ושלמה הסתבך, כמובן הסתבכות המפורסמת, התורה כותבת לא ירבה לו אנשים ולא ירבה לו סוסים, למה לא יסו לבבו? שלמה המלך אומר, אני הרבה אנשים, אני הרבה סוסים ואני לא אסיר את לבבי, ואז הקדוש ברוך הוא בעצם הראה לו שהוא טעה, וזה מוביל את המדרש לכוח הדיון של היוד, מכיוון ששלמה המלך ניסה לסתור את היוד של ירבה נשים ולא ירבה סוסים ולא יסור לבבו, מלך הקדוש ברוך הוא הראה לשלמה, אפילו יוד קטנה לא מתבטלת, כי היוד שלקח לי משרי, השלמתי להושע, אז רציתי לבטל יוד, אתה רואה שאפילו אני לא מבטל יוד, אז אתה תסתבך. ומשה גם כן, משה אומר, למה הראות העולם הזה? למה מה שתוהה בקדוש ברוך הוא על התייחסו לעם ישראל, התייחסות של עם ישראל, נשמת אמס מסרב לקבל ביקורת על משה ושלמה. אז הוא בעצם יהנדס פה איזה מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא למשה ושלמה, או רצון טוב, או בסופו של דבר יישום לא כל כך טוב. אבל זה לא ששלמה המלך ומשה עשו טעות או חטא, אלא זה טעות בשקלול, טעות בפרספקטיבה. אז הבאתי לכם שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, שדעתי מאוד מאוד חזקה, אז הוא מתחיל עם תזיה. במדרש ופניתי לראות אשר כבר עשו, וכמובן, טוב, בוא נקרא את המדרש, ודיבר לכיר למשה, ויאמר לו בני השם, מראה לו במשחק ויעקב, המדרש למעלה פותח עם הפסוק, בקהלת ששלמה בעצם מקבל אשמה. מודה באשמתו, ופניתי אני לראות חוכמה והוללות ושכלות, כי מה האדם שיבוא אחרי המלך איתה שכבר עשו? מה זה לאדם לבוא ולבדוק ו... נסתפק בקדוש ברוך הוא. הפסק הזה נאמר על שלמה במדרש למעלה ועל משה. על שלמה כיצד, כשנתן הקדוש ברוך הוא תאר לישראל, נתן בה מצוות עשה, מצוות לא תעשה, ונתן למלך מקצת מצוות שנאמר ליבר לסוסים, ושלמה טעה. אז שפת אמת באות בית טוען, מביא את המדרש, כי יש לאדם לידה. כי כל מעשה נוגע בשורשו למעלה למעלה. עד שאין השגת אדם מגעת כלל. זאת אומרת, מי שלוקח פעולה או מעשה בזירה שלנו, בספירה שלנו, העולם התחתון משפיע על עולם העליון. זה כמובן נושא קבלי מאוד חשוב. יש השפעה דו-כיוונית. עולמות העליונים משפיעים על עולמות תחתונים, ופעולות אדם בעולם התחתון משפיעות על המציאות בעולם העליון. אז אדם צריך לדעת שהפעולותיו משפיעות גם עולמות עליונים, וכמובן התוצאה מכך, לזאת צריך להיות בטל כל השכל וכל הרצונות לרצונו יתברך שלו. זאת אומרת, אם אני משקלל פעולה פה ואני אומר מצידי, מבחינת השכל שלי, אפשר ללכת בכיוון אחר, איך שאני משאר את המצב, איך שאני מערכת במצב, אבל אתה לא תוכל לשער איך הפעולה שלך תשפיע עולמות עליונים. לזה אתה צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. אפילו אם בעולם הטריסטריאלי שלנו נראה שזאת פעולה הנכונה, זה בעצם התורת של שלמה. כי הוא חשב שמבחינתי, אני יודע, אני שמח על עצמי שאני לא אפגום. ובכל זאת, הוא נפגם. כן? וכן שמעתי מאדוני אבי זקני, מורי ורבי, חדישי הרים, כן? במדרש, אילו היה יודע ראובן, מדרש מפורסם, שכסוב יכתוב עליו למען הציל אותו, יהיה מביאו כתיביו ליעקב. כולנו מקבים את המדרש, מה זה? רובן, seeking glory, אם הוא יודע שהוא יקבל כותרת, אז הוא היה מציל. עכשיו שהוא לא... לא, מה הכוונה? אילו היה יודע שהדבר נוגע כל כך שהכתוב יכתוב בו, עד כאן דבריו. אם שמעון היה מכיר את התוצאות הקוסמיות של פעולותיו, הוא משקלל בעולם שלו, בסדר, אני כן מחזיר, לא מחזיר, זה לא ישנה. אבל אם רובן היה יודע את ההשפעות הקוסמיות, הלומות עליונים, אז הוא יהיה מחזירו ליעקב אבינו. אוקיי? ובוודאי, מדלג לקטע שלישי, שלמה המלך עליו השלום, היה נראה לו ברור כי לא יסור לבבו. אבל זה, בשקלול אמפירי, קוגניטיבי, שכלי, בעולם שלו. אבל מעשה האדם נוגע מה שלמעלה מהשגתו. ומילא יוכל להיות שינוי בשורש האדם, ייתכן גם כן שפעמים אני רואה שמבחינתי הכל יסתדר, ויש איזה שורש עליון שעדיין קשור בי ומשפיע עליי, ואני לא כל כך מכיר את השורש הזה הנטוע בעולם העליון. אם כן, לא יוכל לדעת, זה כלל, אי אפשר לדעת. ואז שם הוא צריך להיות כפוף לקדוש ברוך הוא, ולא לא לסתות, וזאת זאת בעצם הבעיה של שלמה. אוקיי? אז בעצם מעביר את האשמה מאיזה חטא פלילי, לאיזה חוסי יכול לאדם גם לשקלל את ההשפעות העליונות. בתרף ראש למד חטא, אני נותן איזה סברה אחרת. אתה הוא מדרש, ביור עניין. שהם השיגו בכוחם, עוד גימול, מלא יתרה, עד שהיו רחוקים מבחינת העשייה שבעולם הזה. בעצם שלמה מלך ומשה רבינו הם צדיקים גדולים. והם בעצם מתעלים ומתרוממים ומתנתקים מעולם הזה. ובלי ספק לפי השגתם, שהם כבר בעולמות העליונים, הם צריכים לדאוג מכל מיני שטויות בעולם שלנו, של נשים. זה, אני אקח נשים, אני רוח, אני לא גוף, אני נשאר. הם לא תשפיעו עליי. אבל הקדוש ברוך הוא רב חסידי. רב חסידי הוא מחבר בין עולם הרוחני לעולם הגשמי. והמגמה היא לא להתנתק ולברוח מעולם הגשמי, על אישה מחובר בין שני עולמות. מי שחי בעולם הגשמי יודע שיש כל מיני אתגרים, ואז בעצם שלמה ומשה רבינו רוצים התנתקות, והקדוש ברוך הוא מקרקע אותם. הקדוש ברוך הוא מבקר אותם.
משה קודש טיון לי.
נכון, כן. והיה להם בעל כורח שייכות לבחינת העשייה. הקדוש ברוך הוא ברא אותם, וזה היה העיכוב שלא נקיים מחשבתם. זאת אומרת, למה מחשבתם, מחשבת שלמה לא התקמה? אם הוא יכול להתנתק מעולם שלנו, אז ברור, כמה מחפה לי, יש עוד אישה, פחות אישה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשקיע בנשים שלך, אתה צריך להיות חלק מעולם הזה, וזהו, אם תסתכל בסוף הפסוק למעלה בקהלת בית, עת אשר כבר עשו. מה האדם שיבוא אחרי המלך, עת אשר כבר עשו. הקדוש ברוך הוא עושה אותך מחובר לעולם הזה, אתה ברח מעולם הזה, ובזה נמצא הטעות, וכאן הוא מסיים, כי האמת, עיקר האדם הוא חלק אלוקי, והגוף הוא רק מלבוש, אבל המגמה היא להלביש את הכוח האלוקי בתוך הגוף הגשמי שנמצא בעולם שלנו. זאת אומרת, שתי גישות אלטרנטיביות לטעות של משה ושלמה. גישה אחת, שהם בעצם לא כל כך מעריכים את ההשפעה על העולם העליון, או שהם דווקא רוצים לברוח מעולם התחתון ולא להיות מחוברים. אוקיי, יופי. נקודה שנייה. כן, דיברנו הרבה פעמים על הקדושה שנטועה בתוך כל יהודי, והקדושה הפנימית שאי אפשר לפגוע בו, ואי אפשר לזלזל בו ולהחלך אותו. וגם אני לא מכיר את הכוח שלך, וגם אם אתה לא מכיר את הכוח שלך, יש איזה קול פנימי וטון פנימי ואמירה פנימית. וזהו דווקא מוצאים מפרשת וירא. למה? כי מה השאלה התיאולוגית הגדולה בפרשת וירא? מה פתאום שהקדוש ברוך הוא מתערב בליבו של אדם? אני חזקתי לאפור וכבדה בפרה. אשר פה, אני דווקא ישבתי עם מישהו היום ששאל אותי, הוא מחפש אמונה, אז הוא אומר שהוא מאוד מאוד התרשם מהקטע של רב ליכטנשטיין, מקור האמונות זאת אמונה ומקומות אחרים, אבל הוא אומר שהוא מאוד מאוד נמשך אחרי חסידות, אבל הוא לא רואה חסידות כמחזק אמונתו. אז אמרתי לו, אתה צודק 100%, החסידות לא נותנת פלטפורמה לאמונה. חסידות מניחה שיש לאדם אמונה חזקה, השאלה איך לעבוד, איך לנסח אותו, איך חסידות לא. זאת אומרת, השאלה הזאת, איך הקדוש ברוך הוא לוקח מאדם בחירה חופשית, השאלה הזאת לא מעסיקה את חסידות. העובדה היא שהקדוש ברוך הוא לוקח. למה? החסידות תסביר. אוקיי? אם כן, אוקיי? כשגלוי לפניו, הקדוש ברוך הוא יודע שאין נחת רוח באומות לשוב, שהאומות לא ירצו תשובה, לא ירצו. ממילא, מכיוון שזאת המגמה הפנימית הטבעית שלהם, אז הקדוש ברוך הוא מחזק אותם כי הוא מוליך אותם בכיוון שהם כבר נמצאים, אפילו שלא יודעים. אם כן, אז כאן זה משהו חמוד, יש להוכיח מכל שכן, מי שרוצה בלב שלם לעבדו, מי שבאמת רוצה את הקדוש ברוך הוא ברצון פנימי, ושלא לסרום יעבודתו, אף כאן המילים החשובות, כי אינו מוציא מכוח על הפועל, הוא מצליח לקיים ולעשות מצוות, אבל אני רוצה, וכמובן כל יהודי רוצה, עוזר לו הקדוש ברוך הוא לפני משורת הדין, כי מידה טובה. אם הקדוש ברוך הוא במרכאות עוזר לפרעה להגיע למצב הטבעי שלו, שהוא לא רוצה, ואז הוא מחזק את דבו כדי שהוא יגיע, אז הקדוש ברוך הוא מכל שכן יעזור לנו, כי מידת תורה וגלוי לפניו שעיקר רצון בני ישראל עבדו איתו יתברך, ושאין נחת רוח לבני ישראל לנטור מרצונו, טוב לחזק ולבוא מעטות ליבם לא יתברך. זו אמירה חסידית קלאסית, מה שנורא מעניין, הדרך שהוא מוציא אותו מהרשעים, בעצם אם הרשעים ראינו הקדוש ברוך הוא מחזק את הטבע הפנימי שאתה לא מכיר, אז ברור בצדיקים הקדוש ברוך הוא יחזק. זה משהו לא כל כך קבלי, יותר פסיכולוגי. כן, בחסידות, בסרט אמת, הרבה חסידות, יש אמירות קוסמיות, או אומרות, יש אמירות פסיכולוגיות, מה אתה באמת רוצה, למה שאתה לא יודע, באמת אתה רוצה. אוקיי. במספר 4, אני אדלג למספר 4, יש כאן גם כן אמירה, הייתי אומר, פסיכולוגי, ואבחון, או בדיקה פסיכולוגית, ולא כל כך קוסמית. אז בואו נקרא את המדרש. קדוש ברוך הוא מדרש עוסק הרבה בכבוד, ומה זה כבוד, ואין את התיך האלוהים לפרעה, קדוש ברוך הוא ממנה משה כמנהיג, ואז מגבה אותו ומעצים אותו ושולח אותו לפרעה. אז המדרש מספר, זה מדרש מספר 4, מי זה מלך הכבוד? למה קורא לקדוש ברוך הוא מלך הכבוד? למה דוד המלך מגדיר הקדוש ברוך הוא בתהילים כמלך הכבוד? שהוא חולק כבוד לרעיו, כי קדוש ברוך הוא דווקא לא מקבל כבוד, אלא מחלק כבוד. כיצד? מלך בשר ודם, אין רוכבין על סוסו, אין יושבין על כיסו, קדוש ברוך הוא הושיב לשלמה על כיסו, מלך בשר ודם שרביד אין משתמשים בשרביתו, קדוש ברוך הוא מסר שרביתו למשה, מלך בשר ודם אין נקרם בשמו, קיסר אוגיסטה, קדוש ברוך הוא קורא למשה בשמו, שנאמר אין את התיכלים לפרעו, זה קדוש ברוך הוא מחלק כיסא לשלמה, שרביד למשה, שם אלוהים למשה, יפה. זאת אומרת הוא לא סלפש, הוא בעצם מחלק, זה עכשיו, אבל הוא נכנס לעומק קצת יותר. בעצם הוא טוען ש אם אני מקבל כבוד כי אני מלך, אז בעצם אני זקוק לך. כי אני זקוק למי שייתן לי כבוד. אז להיות זקוק, להיות תלוי באחרים, זה להיות מלך. זה להיות אדם שממוכר, דקטד, שזה
מכור.
שהוא מכור להדה ומכור ל... כן, אני צריך את הכותרות, אני צריך שאנשים ידברו אותי. אז זה לא כבוד. באמת שזה כבוד, זה לא חירות, זה לא חושי, כן, מישהו חכוכה ולא חושי, אבל יש לו כבוד. אבל הוא בעצם יודע שזה לא כבוד, כי כבוד זה להיות עצמי. בעצם הוא מתרגם את המילה כבוד לעצמאות. אז נקרא קודם כל תפריש למדל ונגיע למשהו יותר נואנסית בתפריש למדה. כן, כי מי שיש לו כבוד מאנשים, אין לו מלך הכבוד. כי אין הכבוד רק מאנשים המכבדים אותו. ונמצא כאן, אני הגלתי את המילה, נצרח לאנשים, הוא זקוק לאנשים. ובל אדם אין לו כבוד, אין לו כבוד. זאת אומרת, זה שאני נזקק למישהו, זה פוגע במצב של כבוד. הקדוש ברוך הוא, שנותן כבוד לך מי שרוצה, נקרא מלך הכבוד. בתפריש למד ה' הוא קצת מחדד, נותן משל וגם יישום. אוקיי? אז בואו נתחיל משורה שלישית. כי זה שמכבדים אותו, אין הוא נקרא בזה מלך הכבוד, עד הרב הוא מקבל כבוד, והכבוד הזה למלך, ונותן משל. במשלי, רשעים נראו, גם מטילים נקראים חסרי לב. מה זה שרשעים הם חסרי לב? יש להם לב. אבל המדרש מספר שרשעים נמצאים ברשות ליבותם. אין להם כוח להטיל רצונם על ליבותם. הם נמצאים תחת הגל הזה של הגל הרגשי, כל מה שהלב מכתיב לו או עושה. אז רשעים ברשות ליבם. צדיקים שולטים על ליבם. זה שאני נמצא ברשות הלב, זה הופך אותי לאדם שאין לי לב, כי אני נזקק ללב. הלב מכתיב, הלב מנחה אותי. אז אותו דבר, מי שזקוק לכבוד, אז אין לו כבוד כי זקוק. עצם זה שאני נשלט. זאת אומרת, התזה היא שעצמאות זה המעלה הגדולה, ומי שלא עצמאי, אז אין לו את המידות. זה בעצם סוג של משל, לקראת המשל, וכן הרשעים שרביד, שהם ברשות ליבם, נקראו חסרי לב, כי אין להם לב. רק אדרבה, הלב מושל בהם, רק הצדיק שליבו ברשותו, יש לו לב. אוקיי? אז גם כן כאן. כי זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, מה שנותן כבוד לאחרים. זה פחות או יותר משהו, היינו עם משל. וכאן היישום, המקומי. אז למה הקדוש ברוך הוא בכלל מראה את זה למשה כאן? למה הקדוש ברוך הוא הופך את משה לאלוהים? איך זה קשור לפרשה? וזה שורה רביעית לקראת הסוף, שורה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כי היה תמה על דלת מלכיות. למה נתן הקדוש ברוך הוא מלוכה להם? חלק מהדיון בסנה וגם במצרים בפרשת ועירה, דלת לשנות של גאולה, דלת מלכיות, משה תוהה, הקדוש ברוך הוא, למה תהליך כל כך ארוך? תגאל אותם, תביא משיח, משה מביט, מסתכל בהיסטוריה, והוא יודע שיהיה רומא, ויהיה יוון, ויהיה פרס ומדי, ויהיה בבל, למה כל הטרללה? זה בעצם רבה מיטל דיבר על כך הרבה, שבעצם התמונה של משה רבינו, תגאל אותם בצורה אל-טבעית, אל תלך דרך פרעה, ומה אכפת לי ליבו של פרעה, ומה אכפת לי מה פרעה אומר, תוציא אותם, אל-טבעי, ציר תמים, מצרים תביא, ולמה דלת מלכיות? אז הקדוש ברוך הוא משיב לו, אני הופך אותך למלך, וזה הכבוד שלי, שורה שלישית לקראת הסוף, על זה התירוץ, כי אדרבה, מזה ניכר מלכותו יתברך. כי בשר ודם ירא למסור מלכות לאחר, כי יתלנו מידו. אבל מלך האמת נותן מלוכה, ממלך מלכים, מאחרים. זאת אומרת, הסת אמת בעצם פונה לחסידה באמצע ורשה, ואומר זה שיש איזו אימפריה של אוסטריה-הונגריה, כנראה שזה הקדוש ברוך הוא נתן להם כדי שישתלו, אבל לא אכפת לקדוש ברוך הוא. אז אל תדע כשיש אימפריה שעולות, כי הקדוש ברוך הוא מחלק להם את הסמכות. אז זה בעצם המסר מהקדוש ברוך הוא, משה רבינו, בעצם הדרך שאני מפגין את מלכותי, זה בכך שאני מחלק לכולם. זה לא רק שיש איזו אמירה פסיכולוגית, אלא גם אמירה היסטורית, שקדוש ברוך הוא נותן לאימפריה לעלות, כדי לראות לכולם שלא אכפת לי, כי אני יכול לקחת בן רגע מאנשים. אוקיי? נפל. אז זו נקודה שלישית. נקודה ראשונה, דיברנו על משה ושלמה, מה הטעות שלהם. נקודה שנייה, רצון הפנימי של כל יהודי, רצון הפנימי של פרעה. נקודה שלישית, מלך הכבוד. נקודה רביעית, מצרים זה מצר. מצרים ומצרים. אז למה הקדוש ברוך הוא הכניס אותם למצרים, ומה צריך להיות הגאולה? מה זה גלות מצרים? גלות מצרים? מה זה גאולה ממצר? מן המצר הקראתי. אז זה בעצם המשחק. אוקיי, ראינו, כי כל הרצון בגאולת מצרים להודיע שהשם הוציא אותנו משם. ובאמת, שורה שלישית, כי בכל עת יש מצרים או מצרים לכל איש ישראל. אוקיי, מי שמחפש ביטול לכך, היא תקרא לזה הפנמת הקשת הגאולית. זאת אומרת, גאולה היא לא רק משהו חיצוני, אלא משהו פנימי. אז יש מצרים ויש מצרים הפנימי. ומנחים אחרים מצרים הפנימיים. אז הגאולה האמיתית, כפי שדיברנו הרבה, חסידות משחקת הרבה עם גאולה, וחלק מהגאולה מתקיים בפנים. מה שכמובן מגדיר שאתה יכול להיות בפולין או במנסי, ואתה גם עוסק בדרמה גאולית, כי גאולה זה משהו פנימי. זה נקרא באנגלית internalization of the redemptive concept. שredemption זה לא רק חיצוני, זה משהו פנימי. זה חזק בחב"ד, מאוד מאוד חזק בחב"ד. אז האמת כי כל עת יש מצרים לכל ישראל. וכאן המילים החשובות שעובד, וכפי מה שיודעים וזוכרים שהשם יתברך הוציאנו, אין צריך להיות בפועל תוך המצר. המצר זה רק עבור מי ששוכח, כי אדם ששוכח ומתגאה למר כוח הוא יעצם ידי, אז צריכים להביא אותו במצר. זאת אומרת, מצרים מהווה דוגמה, שהיהודים שאמרו כוח הוא יעצם ידי, הגיש איתם מדי דבר, כדי שברך נכנס אותם לגלוס, הוציא אותם כדי לראות שהוציא אותם, ואז הדרמה הזאת היא שייך לכל יהודי שלא יתרחק מהכרה הזאת ויגיד כוח אבי עצם ידי, אז הקדוש ברוך הוא יכניס אותו למצרים כדי שהוא יכיר שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו. וזה בעצם האמירה הפסיכולוגית הראשונה ממצרים. האמירה השנייה, בואו נגיד, בואו נתחיל בדף האחרון, ואחר כך, כן, למעלה, ששמעו ממשה רבינו כי אחרי הגאולה יכול עליהם שם שמיים, זאת אומרת, יש איזו תחושה שתחילת פרשת וארא היא סוג של מעבר או תפנית, שכל מתחיל מחדש, ואז יש אנרגיה גאולית חדשה. מה קרה? מה בעצם קרה בפרשת וארא שלא שמענו בשמות? זאת אומרת, דלת לשנות, במיוחד הסיומת, ויצרתי וצבצאתי ויצרתי וגרתי ולקחתי אתכם לי לעם, ויתי לכם לאלוקים. עכשיו יודעים שאחרי יציאת מצרים הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, לא רק יגאל אותנו, אלא יהיה לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא. כאן גבר אצלם צער זה, שעל ידי שיבוא מצרים אין יכולים לקרב לקדוש ברוך הוא, רק אחרי הגאולה יזכו לקדוש ברוך הוא, אחרי הדל הלשנות, ודאגו על זה, והיה זה הכנה לגאולה. זה בעצם מביא את הגאולה. הצער לגאולה זה מציס את הגאולה. זה שאתה רוצה את הגאולה לסיבות חיוביות, לקבל לקדוש ברוך הוא, זה בעצם מה שמקדם את הגאולה. וכאן כמובן היישום לדור שלו, והוא ללמוד גם לנו על זה, שמצפים לגאולה, למה מצפים לגאולה? כדי להיות עבדי השם יתברך, לא סתם גאולה, כדי שיכול לנשמו שיתברך, על זה נזכה לגאולה במהרה בימינו. היכול לגאולה תביא את הגאולה. זה כמובן לא רק בעולם החסידי, אבל זה, בשפת אמת, זה נולד במצרים. הרצון, התשוקה, שהבינו רק אחרי שמשה אמר, דל לשנו של גאולה, ואחר כך אתם תהיו לילה. אוקיי? אוקיי, יופי. הנקודה החמישית פה, אמרתי שישה, אבל דילגנו על אחד, זה בעצם גם כן מדרש שלישי מפורסם בתחילת פרשת וארא. בעצם המדרש רק מבליט את את הפסוקים כאן שנורא מעניינים, שהקדוש ברוך הוא הופיע לאברהם בקהל שקי, אברהם יצחק בקהל שקי, ושמי השם לא נודעתי, כאילו יש שני מסלולים, והאבות לא זכו למסלול הטוב יותר והחזק יותר, משה זכה לשם את כבבקי, האבות זכו רק לשקי, מה ההבדל ביניהם, זה מצד אחד. מצד שני, במדרש, הקדוש ברוך הוא מתלונן נגד משה, יש ביטוי מפורסם, חבל על די עבדין ולא משתכן. אז הביטוי הזה, המדרש שם בתוך מילים של הקדוש ברוך הוא. אני מתגעגע על אברהם יצחק ויעקב, שאברהם אף פעם לא הסתפק במה שאמרתי. משהו כן, אבל הקדוש ברוך הוא זוכר שאמרתי לו כי ביצחק יקרא לך זרה, ובכל זאת הראיתי לו לשחוט את יצחק, והוא אמר הנני, הוא לא העלה ספקות, ואתה משה מיד מלא ספקות למראה אותה. אז זה קצת סתירה, מצד אחד משה זוכר למעלה גבוהה יותר, שמי השם לא נודעתי להם, מצד שני הקדוש ברוך הוא מתגעגע לעבוד, make up your mind, למעבוד טובות יותר, אז כאן הוא מחפש איזה מערכת כדי להכניס את הכל. קודם כל מה עם שני המסלולים, ולמה משה הוא גבוה יותר, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתנהג כמו עבוד, זה בעצם מה שהוא בונה כאן. זה, יש הרבה התייחסות לזה כמובן, גם בעולם המחשבתי, אבל במיוחד בעולם החסידי. אז בואו נקרא שפת המתחם, אוקיי, בפסוק ועירה, ובמדרש חבל על די עבדין, הקדוש ברוך הוא מתגעגע לעבוד, זה מדרש תסתכל במדרש, מדרש מפורסם. וכאשר, הנה הקושיה, מאחר שהשיג משהו רבי אלף של למעלה, עליונה מהם, כמובן שמי השם לא נדעתי, אם כן, מה חבל? לא הקדוש ברוך הוא מתגעגע לחוויה של לעבוד. אך ביור העניין בשם כל שקי, מה השם כל שקי? אמרו חכמים שיש די באלוקותו לכל בריאה. שקי שאמר די. אוקיי? הרבה מבינים שזה עניין של צמצום, שאמר די, מספיק לברוא את העולם. השפת אמת מבין שהקדוש ברוך הוא אמר די בבריאתי להכיר אותי. שיש עולם טבעי, ודרך עולם הטבעי אפשר להכיר אותי. די באלוקותו לכל בריאה, פרש, כוח אלוקות שנמצא בכל הווה, כל המציאות, שהוא כוח הנתבע בטבע, כוח בטבע. והנה באמת, אבות הקדושים, היה כל אחד מהם איש אלוקים ממש, היה מוצא כוח אלוקות תוך הטבע. הכוונה שאבות חיו עם שקי, שיש די באלוקותו לכל בריאה. בכל בריאה, וככה נהגו אברהם, יצחק ויעקב, אלא שיש בעיה. אכן, לת כל מוח סבל דה. לא כל אדם יכול להבין את זה. לת כל מוח. לא כל מוח סבל דה. יכול לצבור את זה ולהבין את זה. מי ימצא את הקדוש ברוך הוא בטבע? רק אברהם יצחק ויעקב. ולכן, עוברים למסלול אחר. בני ישראל עתה צריכים למצוא כוח אלוקותו יתברך על ידי תורה ומצוות, גילוי, שהם מלמעלה מהטבע, לא חלק מהטבע, למעלה, לא חלק, אף אחד לא יגיע לתורה ומצוות דרך הטבע, למעלה מהטבע. ועל ידיהם, כאן הוא מוסיף, נוכל להמשיך כוח מלמליון, אבל מכיוון שהם למעלה מהטבע, הם לא, התורה ומצוות הם לא מושרשים בטבע, הם שייכים לעולם עליון יותר, עולם הכי גבוה. אז אנחנו עוברים, כי לא יכולים להבין את זה מתוך הטבע, אבל זה גם יותר מעצים, יש יותר ויותר השפעות, כי אני יכול, זה משפיע על עולם עליון. כי בטבע בעצמו אין לנו כוח לתקן עצמנו, כי זה משהו סטטי. וזה באמת התגלות שהם הוויה ברוך הוא למשה רבינו, שהוא בחינת תורה ומצוות שניתנו לבני ישראל. איך אני יודע ששם הוויה מתייחס לעולם עליון יותר? שם שקי די בלכותו, די בעולמו. זה טבעי, זה העולם הטבעי. אבל מה הכוונה של הוויה? אז הוויה זה היה, הווה ויהיה. עבר, הווה ועתיד. בעולם שלנו הם מימדים שונים. אני לא יכול לחבר עבר, עתיד והווה. אבל הקדוש ברוך הוא מחבר אותם, אז כנראה ששם הוויה לקוח מעולם אחר. מעולם ששם אין הבדל ואין פיצול בין עבר הווה ועתיד. אצלנו יש פיצול בעולמות אחרים שאין זמן, אז הכל דמנציות ביחד, כל המימדים ביחד. זה מה שהוא אומר, וזה עניין היה הווה ויהיה, שהוא התחברות הווה עם עתיד. והוא כוח השער של המעלה מטבע מהזמן, זה למעלה מטבע מהזמן. אוקיי? אז יש כאן שני מסלולים. אוקיי, אז למה הקדוש ברוך הוא מתגעגע? זה טוב, כן? זה... הנה, אתה למעלה מהזמן, למעלה מהטבע, הנה, תורה ומצוות. אולם, לא היה ביכולת עולם הזה לקבל הרה מעולם העליון, לולא הקדמת מעשה אבות שתקנו גוף הטבע. אי אפשר סתם להנחית את המושגים מעולם העליון על העולם שלנו עד שמוצאים את הקדוש ברוך הוא בעולם הטבעי. יש כאן אמירה מחשבתית מאוד מעניינת. אם אפשר לקחת כוח מעולם העליון ולהנחית אותו בעולם שטרם הכיר את הקדוש ברוך הוא בטבע. הוא טוען שיש כאן רצף, יש כאן קרונולוגיה. אבות מגלים את הקדוש ברוך הוא בטבע, ואז על הבסיס הזאת מלבישים את הכוח. זה מה שרבמיתא, מי שרוצה לחפש את זה ברבמיתא, בעולם הנגלה, זה בבן אדם, ורצתם לבני אדם, על החלק שעוסק במוסר טבעי. כי בעצם האבות קיבלו מוסר טבעי, כן? לא היה להם תורה. אז השאלה אם סיני תבוא ותמחק את כל מה שהשיגו, או שתבנה קומה על מה שהשיגו, קומה נוספת. זה בעצם אמירה חסידית קבלית מקביל למה שבא מידל תרעיד. צריכים קודם כל לתקן את הטבע, למצוא את הקדוש ברוך הוא בטבע, ואז על זה להלביש את התורה ומצוות שזה בא מהר סיני. אז אולם לא היה ביכולת העולם הזה לקבל הערה מעולם עלינו להקדמת מסע אבות שצריכים לגוף הטבע. אחר כך היה לך אולי תן תורה לעולם הזה, לחבר בית עולם, עלים מיוחדים, שזה האמת מסר בית. ואם משה רבינו, הוא לא כל כך הבין את העולם של אבות, הוא רצה ככה להתקדם מיד לעולם של מעלה מהטבע, ואז הקדוש ברוך הוא מחבל על דיעבד. קודם כל תחזור לעולם של אבות. הנה משה רבינו, זאת אומרת, היה מוכן באמת לקבל תורה, והיה מופשט מהטבע לגמרי, הוא היה אדם מופשט, איש אלוקים. איך רואים שהוא אדם מנותק מהטבע, שאל נעליך מהרגליך, הוא מוציא נעליים, אז בעצם אין לו צריך בנעליים, אין לו את הנעליים שבאים במגע, נעליים זה, אם נמצא בטבע, אני צריך נעליים. מי שמופשט מהטבע לא צריך נעליים. לפי מדרגתו, ודאי היטיב שדיבר, למה הרי אותה. אז משה בא בתלונות, הוא אומר, אני למעלה מהטבע, אז לא מצליחים להעביר את הגאולה הזאת דרך הטבע. עבדו, דסבל, פרו ולא פרו. אך השם יתברך הרי לא, כי כל זה רק אחרי הקדמת מעשה אבות. צריך ללכת דרך הטבע, כי עניין היא לדלי חסבר, אם לא רצינו את החול, מי משכחת מרגנית, לא יודעים לשים את המרגנית. אז בעצם יש ויכוח תיאולוגי בין הקדוש ברוך הוא למשה, וחבל על די עבדן, הקדוש ברוך הוא לא מפקפק במשה רבינו, לא משים אותו, הוא אומר, צריך קודם כל א' אחר כך ב'. אתה רוצה לקפוץ מיד לשלב ב', קודם כל שלב א', ושלב א', כולל מצויים, וכולל עינוי, וכולל לעבור דרך פרה. יש כאן הרבה הרבה חומר למחשבה בקטעים שבאתי. על הרצון הפנימי של אדם, על ההשפעה של עולם תחתון ועל המיליון, השפעה של עולם תחתון, שהם מסלולים של אבות, וכמובן את האמירות הפסיכולוגיות האלו, מה זה קבע. אוקיי?
תודה רבה.
שבוע הבא, מעין התעניינות בזה מסוים.
לא, זה יצא ספציפית.